האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
זה לא סוד שתחילת דרכם של ספורטאים רצופה התמודדויות ואתגרים, גופניים ונפשיים כאחד. אולם גם ספורטאים ותיקים, בעלי ניסיון, ממשיכים להתמודד עם אתגרי הבריאות הנפשית הנלווים להשתתפות בספורט תחרותי. באולימפיאדה הקודמת, בטוקיו 2020, נרשמו קשיים נפשיים משמעותיים. דמויות מובילות כמו סימון ביילס ונאומי אוסאקה, אשר דיברו בפתיחות על בריאות הנפש, הפכו את המשחקים האולימפיים והפארה אולימפיים לנקודת ציון מרכזית בהכרת הבעיות הנפשיות ובתמיכה ובשיח על הנושא הזה ובסיוע הפסיכולוגי לספורטאים. כיום, המודעות לקשיים נפשיים וללחצים הנלווים לספורט התחרותי גבוהה יותר מאי פעם. חשוב לזכור שספורטאים הם בני אדם שמתמודדים עם תחושות של מתח, כאב, לחץ, ציפיות, אכזבות וכישלונות, והתחום הספורטיבי מגביר את כל התחושות האלו. הדרישה להשגת הישגים גבוהים ולהישארות בטופ, במיוחד בגיל צעיר, יחד עם כל שעות האימונים הרבות, מגבירה את המתח הנפשי. כאן נכנסים לתמונה הפסיכולוגים של הספורט. אז איתנו כאן כדי לדבר על כל אלו, דוקטור רועי סמואל, יועץ, חוקר ומרצה בפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית. בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט מאוניברסיטת ליברפול ג'ון מורס באנגליה, ודוקטורט בפסיכולוגיה של הספורט מאוניברסיטת פלורידה סטייט ארצות הברית. המחקרים שלו פורסמו בכתבי עת מובילים בפסיכולוגיה של הספורט, בנוסף הוא משמש כמעריך במספר כתבי עת ועורך ב-International Journal of Sport and Exercise Psychology, ואורח בכתבי עת נוספים. הוא מרצה בתואר השני בפסיכולוגיה חברתית, חטיבת הפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע באוניברסיטת רייכמן. בין היתר הוא מנחה את קורס הפרקטיקום בספורט, ומשמש כיועץ מקצועי של ארגוני ספורט מובילים בישראל. טוב, מה שלומך, רועי?
אני בסדר, מה שלומך?
אני בסדר גמור, כיף שבאת.
בכיף.
אז אולי באמת קצת תספר לנו איך הגעת בעצם לתחום שלך ומה זה אומר?
אז הסיפור האישי שלי הוא מתחיל כשאני הייתי ספורטאי צעיר במדינת ישראל ועסקתי בעצם בשני תחומים, הייתי אלוף ישראל בג'ודו ובמקביל הייתי שחקן כדורסל וראיתי שבעצם לי באופן אישי אין אף אחד שעוזר לנהל את הקריירה שלי, לקבל החלטות לגבי הקריירה, איך אני מתמודד עם קושי, עם כישלון, עם פציעה ובעצם באותם שנים במדינת ישראל היו מעט מאוד אנשי מקצוע שעסקו בפסיכולוגיית ספורט, וכמעט אף אחד מהם לא למד פסיכולוגיה של הספורט, ובעצם ראיתי שיש חוסר בנושא המקצועי הזה בישראל, לא היו אנשים שיצאו ולמדו, לא היה גם איפה ללמוד, כמו שיש היום פה ברייכמן, ואז החלטתי שאני רוצה בעצם לעשות מסלול ולהיות מה שנקרא פסיכולוג בתחום הספורט, הייתי מאמן, אימנתי ג'ודו, הייתי ספורטאי בצבא, ואז הייתי צריך לקבל איזושהי החלטה, אם ללכת לחינוך גופני, אם ללכת לפסיכולוגיה, ובסופו של דבר למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, פסיכולוגיה ופילוסופיה, ואז חשבתי שאני אסע ללמוד בגרמניה, למדתי גרמנית שנה, ובסופו של דבר, מכל מיני סיבות זה לא היה מסלול הנכון, נסעתי ללמוד באנגליה, בליברפול, זה היה בשנה שהם גם לקחו את ליגת האלופות, אז בכלל היה
שווה
מאוד, וכל מי שאוהב את הביטלס ואוהב כדורגל, אז ליברפול זה עיר מאוד מאוד מגניבה לאנשים צעירים. ושם עשית תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט, ונכנסתי לנושא הזה של הכדורגל, כי כבר הייתי בממלכת הכדורגל, וחזרתי לישראל, עבדתי פה שנה, גם בכדורגל מקצועני וגם עם ספורטאים, ונסעתי לעשות את הדוקטורט בפלורידה סטייט, בארצות הברית, אצל פרופסור גרשון טננבאום, שהוא גם ישראלי שעבד הרבה שנים בספורט ההישגי, ואז נסע לאוסטרליה ולארצות הברית, ככה, והייתי, אני חושב, הסטודנט הישראלי הראשון שסיים שם את הדוקטורט, וחזרתי בעצם לישראל, ובעצם הייתי אולי הראשון או מהראשונים שנרשמו בפנקס הפסיכולוגים כפסיכולוגים, כפסיכולוג שלמד פסיכולוגיה של הספורט ולא קלינית או קוגניטיבית או תעסוקתית או אחת מהדיציפלינות האלה וזהו ומאז אני יושב במרכז שנקרא מרכז מדיקס מרכז מאוד גדול לרפואת ספורט בתל אביב בבניין האולימפי אני עובד עם ספורטאים בענפים מגוונים ברמות מגוונות מילדים דרך ספורטאים צעירים שהם כבר בתוך עולם הספורט, ועד האולימפיים והמקצוענים שאתם רואים בטלוויזיה.
זה אומר שאתה חייב ממש להבין בכל התחומים של הספורט.
בכל התחומים. ואם יש תחום כמו פורמולה, או כמו תחומים חדשים שנכנסים לספורט האולימפי, או הספורט הלא אולימפי, באיילת שאני לא מכיר, אז אני בעצם, או שאני עושה מחקר, או שאני קורא את המחקר, ומנסה בעצם להבין לעומק את המשמעויות של אותו ענף ספורט, נכון?
אז מה באמת זה אומר פסיכולוגיה של הספורט? מה זה התחום הזה?
הפסיכולוגיה של הספורט זה בעצם השילוב בין פסיכולוגיה ועולם הספורט, ובעצם אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו כל תחום אקדמי אחר. זה בעצם תחום מחקר שבעיקר התחיל עם ההיווסדות של הספורט המאורגן בעולם אחרי מלחמת העולם השנייה, והתעצם מאוד בשנות ה-1960-1970, עם עלייה של המשמעות של ספורט עבור מעצמות. אנחנו זוכרים שבשנות ה-70, המלחמה הקרה, הנושא הזה של ברית המועצות מול ארצות הברית, הספורט הופך להיות למעשה מבחינה סוציולוגית ותרבותית, לאחד הכלים שמעצמות ומדינות משתמשות על מנת לבסס את עצמן בעולם, ולכן עולה הצורך בעצם לטפח ולפתח את הספורט ההישגי, גם האולימפי וגם המקצועני. ובד בבד עם העלייה בחשיבות של הספורט בעולם, גם עולות הדרישות בעצם מספורטאים טובים, איך להתמודד עם אותם לחצים, עם אותם משמעויות של להיות ספורטאי, ואז בעצם פונים ומחפשים את הפסיכולוגיה. מה זה אומר להיות ספורטאי טוב? מה זה אומר להיות ספורטאי אליט? מה זה אומר להיות ווינר, כזה שמתעלה תחת הלחץ ובתחרויות הגדולות ובאולימפיאדות ולוקח אליפויות? ואז מתחיל בעצם מחקר ענף מאוד בפסיכולוגיה של הספורט, בתחומים כמו מוטיבציה, כמו התמודדות עם לחץ, כמו התפתחות הקריירה, כמו קבלת החלטות, ריכוז וכו' וכו'. שבעצם בא ונותן תשתית לכל מי שעוסק בפועל עם ספורטאים, לבוא ולהגיד מה המחקר, מה התשתית המדעית, המחקרית, אומרת לנו על ספורטאים, וכיצד אנחנו יכולים בעצם לתמוך בהם בצורה שהיא מבוססת על ידע, ולא רק מבוססת על טיפים, או מבוססת על מה אני עברתי בתור ספורטאי, אלא משהו שבעצם אנחנו מבינים שהוא יכול להטיב עם הספורטאים.
אז באמת יש המון נדבכים, ורציתי לשאול אותך, מה אתה עושה בעצם ביום יום שלך? איך אתה מיישם את זה?
היום יום שלי הוא יכול להיות מאוד מגוון. זאת אומרת, אני יכול להתחיל למשל בבוקר בקליניקה, לעבוד מספר שעות עם ספורטאים מכל שעה תיכנס דמות אחרת מעולם אחר, יכול להיכנס הספורטאי המקצוען, שכולם מכירים מכדורגל כדורסל, יכול אחריו להיכנס שופט או מישהו אחר או מאמן, יכול להיכנס ילד צעיר, יכולה להיכנס פתאום ספורטאית בענף אסתטי, אקרובטיקה, התעמלות, יכול להיכנס שחיין או שחיינית או אתלט, כדורגלן. זאת אומרת, היום הוא מגוון מבחינת הדמויות שנכנסות, אני לא עובד רק עם ענפים מסוימים, יש ענפים שבהם אני יותר נוכח, אבל אני באופן עקרוני פתוח ועובד עם כלל הענפים. לאחר מכן יכול להיות מעבר לאקדמיה, אם זה ללמד סטודנטים פה ברייכמן, יש לנו בעצם חטיבה שנקראת חטיבת הספורט, הפעילות הגופנית והביצוע, שהיא במסגרת הפסיכולוגיה החברתית, בתואר השני בבית ספר לפסיכולוגיה. אני מלמד גם בתואר הראשון פסיכולוגיה של הספורט, וגם בתואר השני את הפרקטיקום, את בעצם איך נהיים פסיכולוגים בתחום הספורט. אז הוראה, וחלק שאני מאוד מאוד אוהב מהיום שלי זה המחקר. וזה חלק שאני עושה אותו על הזמן הפרטי שלי, כי בדרך כלל או שיש לך משרה באקדמיה, או שיש לך משרה בפרקטיקה, בקליניקה, ומעטים האנשים שיכולים לעשות, שיש להם אפשרות גם וגם, אני משתדל להיות שם ולעשות גם וגם, מה שנקרא Scientist Practitioner Approach, לבסס את הידע שלי על מדע ולייצר מדע, לייצר עולמות תוכן בתחומים שמעניינים אותי.
אז מה באמת תחומי המחקר שלך?
אז מכיוון שאני הייתי ספורטאי ואני עברתי בקריירה שלי הרבה מאוד שינויים, אתגרים, קשיים, פציעות קשות ומעברים בין ענפי ספורט וכישלונות והצלחות וקשיים מול מאמנים ומול מערכות ספורט, אז כשאני בעצם הגעתי לדוקטורט שלי ושאלתי את עצמי עם מה הספורטאים רוב הזמן מתמודדים, האם הם מתמודדים עם קשיי ביצוע או הם מתמודדים עם קשיי מוטיבציה או משהו כזה, הגעתי למסקנה שרוב הזמן ספורטאים מתמודדים עם שינויים. זאת אומרת, יש להם קריירה, ובתוך הקריירה הזאת מדי פעם עולים שינויים, והם נדרשים בעצם להתמודד עם השינוי. וקראתי לזה אירועי שינוי. ובעצם הפכתי להיות חוקר של transitions, של תקופות מעבר, אירועי שינוי, ובעצם חוקר של קריירה, איך הקריירה של הספורטאים מתפתחת. אני הראיתי במחקרים שלי שזה לא התפתחות לינארית. כלומר, ספורטאי או ספורטאית צעירים לא מגיעים בגיל 5-6 לעולם הספורט, ועד גיל בוגרים מתפתחים בצורה לינארית ישרה, אלא שיש להם הרבה מאוד עליות, ירידות, שינויים, ממש כמו סוג של רכבת הרים, וזה מאוד מאוד תלוי להמשך ההתפתחות שלהם, איך הם יגיבו באותם אירועי שינוי. אם הם מסוגלים לקבל החלטות מודעות, ליישם, להשתמש במיומנויות התמודדות, אם יש להם מערכות תמיכה, אז הם מקבלים החלטות, ובהתאם להחלטות האלה, הקריירה מתפתחת בהמשך בצורה חיובית יותר או חיובית פחות. אז אני שמח לומר שאחרי 15 שנה שבאמת אני מנסה לקדם את החשיבה הזאת, היום יותר ויותר בעולם מתייחסים למודלים שאנחנו כותבים עם הקולגות שלי, ומקבלים את התפיסה הסופר דינמית של הספורט ושל ההתפתחות. זה תחום אחד. התחום השני, כפי שציינתי, אני אוהב להיות בגישה של ה-Scientist Practitioner Approach, ומכיוון שאני פסיכולוג איגוד השופטים של הכדורגל הרבה שנים, אז כשנכנסתי לאיגוד ראיתי שרוב המחקרים בעולם על שיפוט, הם לא נעשים מהפרספקטיבה של השופט, אלא נעשים מאיזו פרספקטיבה אקדמית, גבוהה, תיאורטית, ולא בעצם מה השופטים צריכים לדעת או לשנות. ואז התחלנו לעשות עם הקולגות שלי פה, פרופסור גרשון טננבאום ופרופסור יארי גלילי, הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה של השיפוט, והייתי עכשיו בכנס בינלאומי מאוד מאוד גדול, וחייב להגיד שאנחנו ממש בחוד החנית של הנושא של שיפוט הכדורגל בעולם, אז זה גם תחום שאני מתעמק בו.
אז אולי באמת לפני שאנחנו נדבר על ספורטאים, אולי נתחיל דווקא בשופטים, באמת הרבה פעמים לא מדברים עליהם, והם מקבלים המון החלטות תחת לחץ בזמן אמת. יש עליהם המון המון לחץ ואחריות, ומצד שני הם גם כזה בין הפטיש לסדן, כי גם האוהדים לפעמים כועסים עליהם, וגם נכון. הקבוצה, וגם, כאילו לא רק בכדורגל, באמת בכל תחום. ועכשיו גם יותר ויותר נכנסת טכנולוגיה, כמו למשל עבר שנכנס, ובטניס יש נגיד את זה שקוראים, מאתגרים את הקריאה שלהם. אז באמת, איך הם מתמודדים עם זה, ומה האתגרים שלהם?
אז פעם השופט היה עוד דמות במשחק, דמות שולית, והיום בכל העולם מכירים את השופטים, והם הופכים להיות אנשים שהם, לא נאמר במוקד המשחק, אבל בהחלט בפרונט של המשחק. אנשים מוכרים, וזה חשוב מי השופט, ומסתכלים על הקבלת החלטות שלהם, על האוטוריטה שלהם, על התנועה שלהם במגרש. שופטים היום נדרשים להיות פרפורמרים לא פחות מהשחקנים. אנשים לא יודעים את זה, אבל למעשה שופט כדורגל בישראל, בליגת העל, רץ בממוצע במשחק יותר מהשחקנים. יכול לרוץ בין 10-12 קילומטר למשחק, ומבחינת מיוצים, מבחינת ניידות במגרש, הוא הרבה פעמים יותר מהשחקן, מכיוון שבניגוד לשחקן שיכול לעצור ולקחת אוויר אחרי ספרינט, אחרי התקפה, או יכול להתחלף במידה והוא נתפס לו השריר, השופט בעצם כל המשחק צריך להיות מאוד נייד, להיות מאוד קרוב לאירועים, עד 10 מטר מהאירועים, לפתוח זוויות נכונות על מנת שיוכל לקבל את ההחלטות בצורה טובה. פעם עשו מחקר על היורו ותיארו ששופט מקבל במשחק כ-200 החלטות. אני בספרות הראיתי ששופטים מקבלים מאות החלטות, קרוב ל-1,000 החלטות במשחק, כאשר הרבה מאוד מההחלטות וואו. שלהם זה החלטות לא לשרוק. זאת אומרת, הרבה מההחלטות הן החלטות סמויות, ולא משהו שרואים אותו מבחינת השריקה, אבל הן עדיין החלטות, ולכן אותנו מאוד מעניין המחקר הזה על נושא של שליטה עצמית, מה קורה במוח של השופטים ומה קורה מבחינת עייפות מנטלית, והראינו למשל שהעייפות המנטלית עולה ככל שהמשחק מתקדם, הראינו שכשיש קריאת ור, התערבות ור, אז העייפות מנטלית עוד יותר גבוהה.
מה זה אומר עייפות מנטלית?
עייפות מנטלית, תחשבי שאת קמה בבוקר, ויש לך עכשיו הרבה מאוד שיעורים פה ברייכמן, ומבחנים, ובזמן מסוים את פתאום מתחילה להרגיש חוסר ריכוז, את רוצה לנמנם קצת, את רוצה להשיח את הדעת מהלימודים, אין לך כוח בעצם להמשיך וללמוד. לשופט אין אפשרות להתנתק מנטלית מהמשחק. הוא או היא חייבים להיות כל הזמן עם עיניים לכיוון האירועים, כל הזמן לחשוב, כל הזמן לקבל החלטות, ובעצם כשהעייפות המנטלית עולה בצורה משמעותית, הסכנה היא טעות, וטעות שיכולה להיות משמעותית. אז נכון שבעידן עבר, הווידאו אסיסטנט רפרי, מנסים לצמצם את הטעויות הקריטיות שקורות במשחק, ועדיין מי שראה את היורו האחרון, וזה נושא שעלה בכנס הבינלאומי שתיארתי, ביורו האחרון שופט בשם אנטוני טיילור, שופט אנגלי מצוין, שפט מצוין את המשחק בין גרמניה לספרד, ובנקודה מסוימת הייתה החלטה לגבי נגיעת יד, הוא קבע שזה לא פנדל, עבר לא קרה לו, ועד עכשיו בגרמניה כולם בטוחים שדפקו אותם, ושהיה פנדל, ואיך יכול להיות שהם לא ניצחו את ספרד. אז הרבה מאוד אוהדים, הרבה מאוד אנשים בעולם הכדורגל, בסופו של דבר שיש אירוע משמעותי במשחק, הם ירגישו שהשופט הוא בסדר או לא בסדר. מה שאומר לנו שלשופטים קשה מאוד לטעות, קשה מאוד בעצם, משמעות של הטעות שלהם היא גדולה מאוד עבור המשחק, קריטית גם אפילו. בעידן עבר. כן, קריטית, כן.
אז באמת, מה הם חושבים אחרי שהם עושים טעות, השופטים עצמם?
כן. זה אתגר מאוד גדול, מכיוון שאף אחד לא אוהב לטעות. גם ג'וקוביץ' הוא טועה והוא מכניס את הכדור ברשת, אז הוא מתעצבן, נכון?
נכון.
הבעיה שג'וקוביץ', גם אם הוא מחטיא נקודה שתיים, הוא יכול לחזור לעניינים. שופט שטועה וקוראים לו לבר, ועכשיו הוא ימשיך לטעות, בעצם אין מי שיחליף אותו. אז המשחק מדרדר. ואחד הדברים שאנחנו מאוד משקיעים ומאוד עובדים, גם בעבודה הפסיכולוגית וגם במחקר, זה איך לסייע לשופטים שגם לאחר טעות ימשיכו להיות עם הראש מורם, עם ביטחון, עם ריכוז, ובעצם לא ישקעו לתוך הממד של הטעות. ואני רוצה שכל המאזינים יחשבו, כשאתם טועים בבחינה או אתם טועים באיזשהו משהו בחיים שלכם, כמה אתם, זה מפריע לכם שטעיתם, אז תחשבו שבביצוע, אם אתה מתרכז יותר מדי בטעות, אז תהיה עוד ועוד, יהיו עוד ועוד טעויות, והדבר הזה כמובן יגרע מאוד מהביצוע.
ואמרת גם שיש התקדמויות שעבר בעצם הוא נחלת העבר, אולי
לא, עבר הוא לא נחלת העבר, אבל היום נכנסים אלמנטים חדשים בשיפוט, עדיין יש אלמנטים טכנולוגיים, היום אנחנו רוצים להתקדם גם לנושא, להחזיר קצת את האוטוריטה של השופט, של האדם בא עם המשרוקית, ואחד הדרכים שוופה מצא לנכון, ביורו האחרון מי שראה, זה הנושא הזה של הקפטנים, אנחנו גם מנסים ליישם את זה פה בליגה בישראל. בעצם, היום כאשר יש אירוע מרכזי בקבלת החלטות, או אירוע מרכזי בכלל במשחק, אז במקום ששחקנים ירוצו לשופט וימחו, זה נקרא בשפה המקצועית, יעשו מובינג, יסתודדו סביב השופט ויחסו וירימו ידיים שזה נראה לא טוב וזה פוגע באוטוריטה, היום למעשה כשיש אירוע מרכזי, השופט מתקשר את האירוע הזה דרך הקפטנים, על מנת לשמור על תקשורת שהיא יעילה, לשמור בעצם על איזושהי אווירה ספורטיבית במשחק, על האוטוריטה של השופט, וזה מה שנקרא The Image of the Game, תדמית המשחק, שהיא מאוד מאוד חשובה. בסופו של דבר ילדים צופים במשחק, אנשים, האוהדים הם מלאי רגשות, ואנחנו לא רוצים שהשופטים יהפכו לדמויות שמלבות יצרים, אלא ההפך, אנחנו רוצים שהם יהיו המבוגר האחראי, הם יסבירו את ההחלטות שלהם בצורה הגיונית, ושהקפטנים יעזרו להם בעצם להעביר את המסר לשאר השחקנים.
אגב, יש איזושהי התמודדות שאפשר לעשות בקשרי הקהל דווקא, שהקהל יכול לצעוק על השופטים, וזה משהו שיכול מאוד לפגוע בהם, גם במהלך המשחק וגם אחר כך.
בניגוד למה שאנשים חושבים, שופטים מיומנים הם פחות מוטים מהקהל, זה אחד הדברים שאני מנסה לקדם עכשיו בספרות, זה להסביר שבניגוד למה שהיו רוצים לחשוב, ההשפעה של הקהל על השופטים היא לא כזו גדולה, ויש מחקרים שהראו שככל שהשופט יותר מנוסה, יותר מיומן, מקבל שכר יותר גבוה, שזה גם אינדיקציה למקצוענות, אז יש הרבה פחות השפעה של הקהל על השופט. אין ספק שבקרב שופטים צעירים, דווקא שעולים במדרגות השיפוט, קהל שהוא עצבני, שהוא מקלל, שהוא מאתרג את השופט, אז הוא קהל שיכול להלחיץ את השופט ואולי להשפיע על קבלת החלטות. אנחנו משתדלים לתת להם את הכלים המקצועיים והפסיכולוגיים, שגם שהקהל צועק, פחות לשים לב לזה ויותר להתרכז במשחק עצמו.
מה למשל? איזה
אנחנו
כלים?
אנחנו מדברים עם השופטים הרבה מאוד על הקריטריונים, על הנושא הזה של חוקת המשחק. אנחנו, בניגוד לאוהד שמקבל החלטות בצורה רגשית מאוד, השופט הכדורגל או שופטת הכדורגל, יש לנו הרבה שופטות טובות, מקבלים החלטות מאזור יותר הפריפרונטרלי, האזור הקדם מצרי, האזור היותר של executive functions, והחלטות שהן יותר מדויקות, יותר קשורות לקריטריונים של קבלת החלטות, ופחות לאמוציה. אז ששופטים מקבלים החלטות במשחק, תדעו שברוב המקרים יש סיבה למה הם קיבלו את ההחלטה הזאת, גם אם לכם בתור צופים, בפעמים זה יוצר איזו אמוציה, כי אתם קשורים רגשית לאחת הקבוצות. והנקודה הנוספת, אנחנו עובדים איתם הרבה מאוד על הכנה מנטלית. האיגוד השופטים הישראלי, תדעו לכם, משקיע משאבים כלכליים ומקצועיים גדולים מאוד בהכנה של השופטים מהרמות היותר נמוכות, מהליגות הנמוכות, דרך ליגה א', ליגה לאומית וליגת העל כמובן, והשופטים הבינלאומיים בעצם בהכנה גם הטקטית וגם המנטלית של השופטים למשחקים, להיות מרוכזים, לעמוד בלחץ, לתפקד בצורה טובה, להתמודד עם טעות, להתמודד עם קושי פיזי של המשחק, להתמודד נושא של ניהול השחקנים וכו' וכו'. אז מושקעת בזה הרבה מאוד עבודה.
קודם כל, כיף לשמוע. זה באמת חשוב. ואם נחזור רגע לספורטאים, אז בעצם איך אתה מנתח את האתגרים המנטליים של הספורטאים, ואיך באמת בעידן של סביבה משתנה אפשר לעשות את זה בצורה מיטבית?
המושג הזה, סביבה משתנה, הוא מושג נכון. אני שאלתי בכנס באיזשהו פורום שאנחנו קיימנו, של חוקרים מכל העולם בנושא של הקריירה, מה הם צופים שיהיו אתגרי העתיד. ואחת הבעיות שאנחנו לא יודעים מה יהיו אתגרי העתיד, אבל אנחנו כן יודעים שהספורטאים של היום טסים הרבה יותר. הם ניידים, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית טרנס-נשיונל. זאת אומרת, תחשבי עלייך, בגיל צעיר כבר טסת, נכון? הדור שלי ודור קודם לא טסו כל כך הרבה בגיל צעיר, אז היום אנשים הם מאוד גלובליים, הם מחוברים לטלפון, הם יכולים להיות בקשר עם ספורטאים וספורטאיות מכל העולם. יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון. היתרון זה שהם יכולים ללמוד מספורטאים בכל העולם, החיסרון זה שהם מקנים, והם כמו באינסטגרם, ואת יודעת, נושא של פומו ונושא של מה יש לו ואין לי, שפעם זה לא היה, פעם היית פוגש את הספורטאי בתחרות, וזהו, היום אתה פוגש אותו דרך האינסטגרם, דרך הרשתות, דרך הטיק טוק, ובעצם שזה השפעה פסיכולוגית, כי כמו שאנשים מקנים אחד בשני באיך הם נראים באינסטגרם, או בכמה חיים שלהם ורודים, בטיולים וכו', גם ספורטאים מושפעים מהדבר הזה. זאת אומרת, הם רואים ספורטאים אחרים מתאמנים, ואז הם שואלים, רגע, אני מתאמן מספיק טוב, אני חי חיים מספיק ספורטיביים וכו', אז זה נקודה נוספת, אמרנו הגלובליות והנסיעות, הדבר השני זה הרשתות החברתיות שמאוד משפיעות, והדבר הנוסף, היום אנחנו מדברים על סביבה של ספורטאים שהם נקראים דור Z, למשל את דור Z, נכון? ילדי 1996 ואילך, הילדים שהם כבר בגיל של הילדים שלי, מ-2010 הם כבר נקראים דור אלפא.
נכון.
אז אולי את זוכרת את הכניסה ב-2010, 6-7-8 של פייסבוק, אני הייתי בדיוק בארצות הברית בדוקטורט, את אולי זוכרת את זה בתור ילדה, נכון? זוכרת את הדבר הזה?
גם אבל בדיוק האייפון נכנס.
האייפון, כן, אז את עוד זוכרת, ילדים היום, בני 13 ומטה, לא זוכרים את זה, הם נולדו לתוך הדבר הזה, נכון? אז יש להם מצד אחד יכולות מאוד גדולות של טכנולוגיות, ויש להם ידע רחב וכולי. מצד שני, יש להם קושי, למשל, בהתמדה. הם מתניידים מהר מאוד בין פעילות לפעילות. קשה להם לקבל את העניין הזה של שבספורט צריך להתמיד לאורך הרבה מאוד שנים עד שאתה מגיע להישגים. הם מסתכלים על העניין הזה של הנאה מספורט בצורה שונה. הם מסתכלים על הקשר עם המאמן בצורה שהיא שונה, והרבה פעמים לא מצליחים לייצר קשרים משמעותיים עם מאמנים שהם כועסים, או מאמנים שהם יותר קשוחים. אז יש לנו הרבה מאוד אתגרים בעצם, שקשורים להתפתחות הגלובלית. בד בבד, יש לנו הרבה מאוד אתגרים שקשורים למה שקורה פה בישראל. אנחנו עברנו גם את הקורונה, ולא היה לנו פשוט. ילדים היו הרבה זמן בבית, וזה השפיע. הרבה מאוד ילדים עזבו את הספורט, או שינו את ענף הספורט. היה ריבאונד די טוב אחרי הקורונה. אפשר לומר את זה גם בארצות הברית, למרות שיש ענפים שירדו בצורה משמעותית.
איזה למשל?
כל הענפים שהיו למעשה, כמו יפקות, ג'ודו וכולי, היה להם פגיעה קשה. כיוון שזה ענפים שאי אפשר לעסוק בהם. יותר ענפים שצמחו דווקא בתקופת הקורונה, זה ענפים בחוץ. כל הסטריט ווקאוט וכל הנושא הזה של ענפי אקסטרים שמבצעים אותם בחוץ, סקייטבורד וכולי, שאנחנו רואים אותם גם באולימפיאדה, זה ענפים שצמחו מאוד בתקופת הקורונה, מה שאפשר לקיים בחוץ ובמרחב שהוא פתוח. וענפים שהם יותר צמודים נפגעו, אבל די עשו ריבאונד בצורה טובה. אבל אצלנו בארץ יש את המלחמה, והמלחמה מאוד מאוד פוגעת ביכולת שלנו בתור ישראלים, גם לשלוח את הילדים לחוגים בצורה רציפה, וגם את הביטחון של הילדים בעצם בלבוא ולקיים ספורט, כשהם לא בטוחים בקיום הפיזי שלהם, נכון? בביטחון שלהם. אנחנו רואים עכשיו, ההישג הכי גדול של ישראל, למשל באולימפיאדה, כשאני ואת מדברים כרגע יש אולימפיאדה, ההישג הכי גדול זה לא רק המדליות שזה מדהים, אלא עצם השליחה של הספורטאים לאולימפיאדה, שזה האתגר המשמעותי. אז תחשבו שכמו שזה אצל הבוגרים, גם האמא שצריכה לשלוח את הילד לחוג, היא הרבה פעמים חוששת, והרבה פעמים הילד הולך, לא הולך. אז אחד האתגרים שדיברנו גם בינינו החוקרים, זה אנחנו נמצאים בעידן של קונפליקטים בכל העולם, זה לא רק בישראל. אנשים לא מודעים, אבל יש בעצם מלחמה כרגע וקונפליקטים בהרבה מאוד מדינות בעולם, לא רק רוסיה, אוקראינה, ישראל ועזה, אלא בהרבה מאוד מדינות באפריקה, בהרבה מאוד סיטואציות יש קונפליקטים, ואנחנו נמצאים בעידן של מגפות ובעידן של קונפליקטים. ובשני האלמנטים האלה, לעסוק בספורט בצורה רציפה זה קשה, כי הילד אף פעם לא יכול לדעת מתי יבוא אותו גורם בלתי תלוי ויעצור לו את הפעילות. אז איך אני מייצר מוטיבציה בתקופה כזאת? איך אני שומר על העבודה הקשה שלי? איך אני לא מתאכזב כשפתאום מתבטל לתחרות? או שאני לא מגיע להישג שרציתי? זה האתגרים שאנחנו ב-20 שנים הקרובות הולכים להתמודד איתם. כל
האוניברסיטה ויש איזשהו כיוון לפתרון, נגיד, לדברים שאמרת, איך נגיד לייצר מוטיבציה? נגיד אצל דורה אלפא, או באמת התמודדות עם בעיות שקשורות במגפות?
אז אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים לדור הזה, ולנסות יחד עם המאמנים בעצם לייצר כלים מעשיים, אם זה במקום להתנגד לטכנולוגיה, לזרום עם הטכנולוגיה, לעבוד איתם. אני הרבה פעמים בקליניקה שואל ילדים, איך נוח לכם שאני אכתוב לכם את זה בוואטסאפ, שאני אכתוב לכם את זה על נייר, נוח לכם שאני אשלח לכם את זה בווידאו, אתם רוצים שאני אפנה אתכם ליוטיוב או אני אפנה אתכם למשהו כתוב? זאת אומרת, אני לא מתנגד לזה שהילדים היום הרבה יותר ויזואליים מאשר קוראים. רוב הילדים היום מעדיפים משהו ויזואלי. אתם רואים את זה גם בחדשות, אנשים מעדיפים לראות סרטונים מאשר לקרוא חדשות, נכון? כן. או לקרוא עיתונים. אז אותו דבר, אנחנו צריכים לזרום עם הילדים בהיבט הזה, אנחנו צריכים פחות לדבר עם ילדים על מטרות ארוכות טווח ו מטרות מאוד גדולות, יום אחד תהיה אלוף אולימפי, אלא מה יצא לי מזה בטווח הקרוב? ילדים עושים חישוב של עלות מותועלת, מה יצא לי בטווח הקרוב, איזה יתרונות יהיו לי לבוא לחוג הזה או לספורט הזה. אנחנו צריכים שהסביבה תהיה סביבה חברתית טובה. ילדים מאוד מאוימים היום מאובר תחרות. מצבים של אובר תחרות הם מצבים שדוחים היום ילדים.
מה זה אומר?
מצב שבו קבוצה היא אובר הישגית, אובר תחרותית, היא לא מתאימה לכלל הילדים. ילדים נדחים מהדבר הזה, ומאמנים טובים הם מאמנים שיודעים לייצר בתוך קבוצות גם את ההיבט התחרותי, אבל גם את ההיבט של שיתוף פעולה וחברתיות, וממש לעבוד איתם על אלמנטים של ערכים, אלמנטים של תחושות אישיות, ולא רק האלמנטים של ניצחון והפסד, מסורתית בספורט הם אלמנטים שיוצרים, עלולים ליצור איום פסיכולוגי עבור הילד או הילדה, וגם היום אנחנו מבינים שהם גם גורמים לנשירה מאוד גדולה מהספורט, במיוחד בקרב בנות. בנות מאוד לא אוהבות את הקטע של אובר הישגיות, זה לא אומר שהן לא הישגיות. ספורטאיות הן הישגיות לפחות כמו בנים, פשוט הנושא של ניצחון והפסד, והדגשה של ניצחון והפסד בקבוצות ספורט, מחקר מראה שהוא מרתיע ילדות להמשיך לעסוק בספורט, כי הן רוצות יותר את הנושא של שיתוף פעולה, ונושא של שכל הבנות בקבוצה ירגישו טוב. וכשיש ניצחון והפסד הרבה פעמים, אז אלה שהיו שותפות לניצחון מרגישות טוב, אלה שלא תרמו לניצחון, פחות מרגישות טוב. אז זה גם עניין המגדרי, וגם עניין תרבותי. לא כל התרבויות הן אותו דבר, שאנחנו עובדים עם ספורטאים בישראל, אז זה תרבות מסוימת, ובענפים מסוימים זה תת תרבות מסוימת, שאנחנו עובדים עם ספורטאים מחול, בינלאומיים, אז זה גישה אחרת לספורט. אז אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים בעבודה הזאת, שנקראת פסיכולוגיה של הספורט, שזה, הקונטקסט הוא נורא קובע, זה לא one size fits all. עבודה פסיכולוגית היא מאוד תלוית תרבות ותלוית תת תרבות שקשורה בענף. אפילו בתוך ענף יש מועדונים מסוימים, תרבויות מסוימות, זה מאוד מורכב הסיפור. כן.
אז נגיד בהקשר הבדלי תרבות, איזה הבדל משמעותי נגיד יש בין שתי מדינות שונות?
למשל, יש מחקר יפה שעשו על נושא של אקדמיות כדורגל והתפתחות ביפן ואנגליה, וראו שביפן התרבות היא הרבה יותר קשוחה, חשש מעונשים, אין את הקרבה לספורטאים הבוגרים יותר, כמו שיש באנגליה או יש בישראל. אז אנחנו יכולים להסתכל תרבויות שונות, איך הם מקדשות, למשל בסביבות שהיום מאוד מאוד הן סביבות מתקדמות בספורט, זה הסביבות הסקנדינביות, בנורווגיה, שוודיה וכו', שיש שם הרבה מאוד אקדמיות אזוריות ואקדמיות בתוך הערים, שהבסיס של שיתוף הפעולה בין הבית ספר למועדון, להורים, הוא מאוד מאוד משמעותי. אז בכל תרבות אנחנו בעצם צריכים לבחון בתוך התרבות הגלובלית, אבל גם בתוך תת התרבות, איזה מאפיינים פסיכולוגיים יש, ואיך אנחנו יכולים לתמוך במאפיינים האלה.
ומה דעתך באמת על ניצחון? גם נגיד מול קבוצה מקצועית, כזו שמפסידה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במהלך העונה, וגם למשל בקבוצה של ילדים למשל.
בספורט, בספר החוקים, מופיע הנושא של ניצחון והפסד. לא מופיע הנושא של הצלחה וכישלון. וכשאנחנו מדברים על ספורט, אז הרבה פעמים אנחנו באים מגישה שנקראת בפסיכולוגיה גישה פנומנולוגית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של החוויה עבור אותו ספורטאי או ספורטאית. ואני אתן דוגמה, אנחנו עשינו מחקר על הספורטאים והספורטאיות הישראלים, גם האולימפיים, גם הפרלימפיים, שהשתתפו בלונדון 2012, ושאלנו אותם אחרי האולימפיאדה, כמה הייתם מרוצים מההישגים הספורטיביים שלכם, וכמה הייתם מרוצים מהאולימפיאדה ומהחוויה האולימפית, וראינו דבר מאוד מפתיע. ההישגים האובייקטיביים שלהם באולימפיאדה, איזה מקום הם סיימו, לא היו קשורים לחלוטין לכמה החוויה נתפסה כחיובית או שלילית. אבל איך המאמן תפס את ההישגים שלהם, הייתה קורלציה של כמעט 0.9, שזה משהו מטורף בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה, ובעצם כמעט אחד לאחד. זאת אומרת, כמה שהמאמן תפס שההישג היה טוב, ככה הספורטאי תפס שהמאמן היה טוב. זאת אומרת שספורטאים מאוד חשוב להם שהמאמנים והמערכות המקצועיות יתפסו את הביצוע שלהם בצורה טובה. גם ספורטאי שלקח מדליה באולימפיאדה יכול לתפוס את ההישג שלו כלא מספיק טוב, אם למשל הוא כיוון למדליית זהב ולא למדליית כסף או ארד. ובהקשר הזה, ניצחון והפסד הם מאוד מאוד תלויים בעיני המתבונן. אתה יכול לנצח בתחרות, אבל להרגיש שלא ביצעת טוב. ואז יש ספורטאים שלמרות שהם ניצחו, יהיו קצת מוכזבים מהביצוע שלהם. ולעומת זאת, יש ספורטאים שאפילו בהפסד ירגישו טוב, כי הם ביצעו בצורה טובה, הם אומנם הפסידו, אבל הם התקדמו ביחס לביצוע קודם, הם שברו שיא אישי, או הם פשוט ביצעו בצורה יותר טובה. בגילאים הצעירים, אנחנו חייבים לטפח אצל ספורטאים צעירים את ההבנה שהניצחון וההפסד הם יחסיים ולא אבסולוטיים. לא להסתכל על הדבר הזה בצורה אבסולוטית, וזה מאתגר מכיוון שילדים פחות או יותר עד גיל 12-13, אין להם יכולת המשגה טובה. היכולת האבסטרקטית שלהם היא לא מספיק טובה, והם מסתכלים על מה שיש. ניצחתי, זה אחלה, הפסדתי, זה בסה. אבל זה לא נכון, יכול להיות שהפסדת, אבל מאוד התקדמת, השתפרת. ועדיין הפסדת כי היריב מאוד טוב, או המטלה הייתה מאוד קשה. בסדר? למשל, הפסדת באליפות ישראל יריב עדיף, אבל היית הרבה יותר טוב מתחרויות קודמות. יכול להיות שניצחת, אבל לא ביצעת כמו שהמאמן רצה שתבצע. לילדים קשה מאוד לתפוס את הקונספט הזה. לבוגרים הרבה יותר קל, כי אנחנו מדברים בוגרים על נושא של סטטיסטיקה ושיפור, ואיך הם עומדים ביחס ליעדים שלהם. עבור האוהדים, ניצחון הוא ניצחון, והפסד הוא הפסד. זה תמיד צריך לזכור שאנחנו לא עובדים דרך האוהדים. אנחנו עובדים דרך הספורטאים ודרך המאמנים. אוהדים זה משהו אחר. האוהד יכול לבקר, יכול להגיד למה הפסדת, למה ניצחת וכולי, אבל אנחנו עובדים דרך הספורטאים, וספורטאי גם שהוא מנצח, צריך לבדוק אם הביצוע היה טוב לפי הפרמטרים שאנחנו עובדים איתם, וגם אם הוא הפסיד, יכול להיות שהביצוע עדיין היה חיובי ועדיין היה שיפור.
אז באמת גם בהקשר הזה יש המון הבדל בין ספורט שהוא יחידני, והכל תלוי בספורטאי שנגיד בטניס, שהוא היחיד שאחראי על עצמו, לעומת נגיד קבוצה, נגיד בכדורסל, שגם אם הכוכב הכי גדול בעולם משחק בקבוצה, ומשחק מצוין, עדיין הקבוצה יכולה להפסיד. איך מנגישים את זה, נגיד, לספורטאי בקבוצה, נגיד, ששיחק מצוין, אבל עדיין מפסידו, כאילו, מה ההבדלים בגישה הזו?
אז שוב, זה תלוי ענף ספורט. אני יכול להגיד שבוא ניקח ענף שהרבה ישראלים אוהבים, שזה נקרא כדורסל, אוקיי? ישראלים אוהבים
לא
כדורסל.
לא משהו מוכר.
אוהבים כדורסל, אוהבים את הקבוצות הגדולות. אם פעם, הכדורסל היה משחק מאוד קבוצתי. אם מי שזוכר, בשנות ה-70, בשנות ה-80, קבוצות גם באירופה וגם בארצות הברית משחקות ספורט מאוד קבוצתי. היום אני חייב להגיד ולהתנצל מראש, בפני כל מי שאוהב כדורסל, ואני מאוד אוהב כדורסל ובא מהכדורסל, שהכדורסל הפך לספורט מעין אישי, שאתה משחק עם עוד אנשים. אוקיי?
מה זה אומר?
זאת אומרת שיש בו אלמנטים קבוצתיים, אבל האלמנטים האישיים הפכו להיות מאוד משמעותיים. הסטטיסטיקה האישית של השחקן, אנחנו רואים את זה ב-NBA, אנחנו מדברים המון על סטטיסטיקות אישיות, סטף קרי, לברון וכולי, ושוכחים שזה ספורט קבוצתי. הכדורגל לעומת זאת, זה עדיין ענף ספורט שהמאמץ הקבוצתי הוא זה שיוביל אם הקבוצה תנצח או תפסיד. אז גם במובן הזה צריך לי איזה ענף אני מתייחס, ולא כל ענף מתנהל באותה צורה מבחינה קבוצתית. אבל בגדול, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו תמיד מסתכלים אם הקבוצה ניצחה הפסידה, אבל גם מה עשו הפרטים בקבוצה. ואנחנו, יש לנו הרבה דרכים להסתכל מה זה ספורט קבוצתי. האם למשל בכדורסל אנחנו מדברים על שכל שחקן הוא חמישית, או האם אנחנו אומרים יש שחקנים שהם שתי חמישיות, יש להם יותר משמעות בקבוצה, האם אנחנו מסתכלים על השלם, אנחנו מסתכלים על השחקן האינדיבידואלי, על איזה סטטיסטיקות אנחנו מסתכלים. היום נכנסו בשנים האחרונות סטטיסטיקות מאוד חשובות שקשורות בעצם לתרומה של השחקן למאמץ הקבוצתי, ולא רק הסטטיסטיקה האישית של נקודות, אסיסטים וכו', אלא בעצם מסתכלים כמה השחקן שהוא היה למגרש תרם לפלוס ולמינוס של הקבוצה, אבל גם מעבר לזה כמה פעולות מפתח היו לשחקן שקידמו את הלחימה, דיפלקשנים, ריבאונדים מסוימים, חטיפות וכולי, שבעצם מקדמים את המאמץ הקבוצתי, פעולות שהן פעולות קבוצתיות, והבינו בכדורסל היום שאי אפשר להסתכל רק על האלמנטים היחידניים, צריך להסתכל יותר על האלמנטים הקבוצתיים. אותו דבר בענפים אחרים, כדורגל, פוטבול וכולי, אתה מסתכל על הרבה מאוד על התפרים האלה שבין שחקנים, אם הם עושים אותם בצורה טובה, שזה תקשורת, שזה הבנה מנטלית משותפת של המשחק, זה נקרא בשפה המקצועית shared mental model. אתה מסתכל לא רק על האפיקסי, על היעילות שהיא אישית, אלא גם על היעילות הקולקטיבית, כמה חברי הקבוצה מאמינים ביכולת של כל אחד מחברי הקבוצה בעצם לתרום למאמץ הקבוצתי. כמה הם יודעים לעבוד ביחד. אז אנחנו, זה מאוד תלוי, שעובדים עם קבוצות, אנחנו צריכים בעצם למקד את הספורטאים, גם במאמצים האישיים שלהם, אבל הרבה מאוד בלשפר את המאמץ הקבוצתי.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן הפרק הזה. דיברנו הרבה על מה זה בכלל פסיכולוגיה של הספורט, מה הספורטאים מתמודדים, מה שופטים מתמודדים, לאן הענף הזה הולך בעצם, קצת על האולימפיאדה, ובאמת בפרק הבא נמשיך ונדבר גם על הנושא הזה, עוד קצת על האולימפיאדה, על משברים נפשיים, על מעורבות של ההורים, על מחקרים בתחום, ובאמת יש עוד המון על מה לדבר, אז stay tuned מה שנקרא, ונתראה בפרק הבא. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.